האזינו למשדרנו השבועי ממדרשי השבוע מפי הדוקטור נחמה לייבוביץ'.
שלום למאזינים. אנו פותחים היום בחומש ויקרא. הפרשה הראשונה כולה עוסקת בדיני קורבנות. דברי קורבנות הם לנו כספר החתום. כי מפאת היעדר עשיית מצווה זו מזמן שחרב בית המקדש, אין אנו חשים עוד בטעמה, קל וחומר אין אנו מבינים טעמה. מבין התפיסות השונות שניתנו בספרותינו לטעמי קורבנות בזמנים שונים, נביא בזה מתוך דברי רבותינו שתיים. נאמר בגמרא סנהדרין דף מ"ג עמוד ב', אמר רבי יהושע בן לוי, כל הזובח את יצרו ומתוודה עליו מעלה עליו הכתוב כאילו כיבדו לקדוש ברוך הוא, שנאמר זובח תודה יכבדני. הפסוק הוא מתהילים פרק נ'. הזובח את יצרו. כאן נתפס הקורבן כמשהו שבא לסמל את מסירותו של האדם עצמו. כביכול הוא זובח את עצמו. בעל שמואל נוניאדו, בעל כלי פז לישעיהו, מפרש ככה את דברי המדרש האלה ואומרו שהאדם המביא את הקורבן צריך לראות את עצמו כאילו הוא את נפשו חייב היה לתת, את עצמו חייב היה לתת, לולי שבחסדי השם ניתנה לו רשות להחליף ולהמיר את עצמו באותו קורבן בהמה או עוף שהוא מביא, ויש עליו לראות את עצמו כאילו הוא זובח את יצרו הרע לשם. אם כן, התפיסה הזאת של הקורבן, שנאמר עליה במדרש כל הזובח את יצרו, באה כמובן או משתמשת או מבוססת על אותו דמיון ביולוגי שיש בין האדם המביא את קורבנו לבין הבהמה המובאת לקורבן, שהיא משמשת אם כן תמורה לאדם עצמו, תמורה סמלית לאדם עצמו הרוצה להביע בזה את התמסרותו לשם. דוגמת אותו העיל בעקדה. ואולם יש לה תפיסה אחרת, הבנויה על שורש המילה קורבן. והיא התפיסה שפרשה לנו הרמב״ם, באומרו, בכל קורבן לשון קריבה ואבדות. לפי תפיסה זאת, הקורבן הוא הבא להביע את רצון האדם לקרבת אלוהים. אשר היא, לפי תפיסה מקראית, הטוב שאין טוב למעלה ממנו. כמו שאנו מוצאים במזמור ע"ג בתהילים, אשר אחרי שעבר בא למזמור על כל תומות הספק ועל כל הכאבים של איוב, בראותו את שלום הרשעים, ובראותו כי רק המה יזכו חיל, ואחרי אשר התחמץ לבבו, אין טוב לו, אלא באומרו, ואני תמיד עמך אחזת ביד ימיני. ומביע הוא את הפתרון לכל בעיותיו, בזה שתפס את העושר האמיתי, באומרו, ואני קרבת אלוקים לי טוב. זהו הטוב העליון, הטוב היחידי. והקורבן הוא מעין ביטוי להתקרבות לשם. רעיון זה מובא במדרשי חז"ל, באותו מדרש שאני עכשיו, הוא נאמר בלשונות שונים, גם במדרש רבה, גם בתנא דאליהו, ומדרש זה בנוי על דיוק בפסוקים של פרק א' ויקרא. פרק א' בפרשת ויקרא, המדבר על עולה, מתחלק לקורבן הבקר, קורבן מן הצום, קורבן מן העוף. בכל אחד משלושת המקרים האלה ניתנים הוראות מדויקות מה הנדרש מן המביא את הקורבן. וכיצד יש לערוך ולהביא את הקורבן. לכאורה אלה הם, אם מותר לומר ככה, הוראות טכניות לביצוע המצווה, ולא מדובר כאן על הרעיונות המסומנים בהם. אולם חז"ל דלו גם מן החומר היבש ביותר, הוראות, רעיונות, אידאות המסתמלות בדברים. והנה דייקו כאן בהבדל שבין קורבן הבקר לבין קורבן הצום. בקורבן הבקר נאמר בסוף, וקרבו רעב ירחץ במים, והקטיר הכהן את הכל המזבחה. בצום נאמר, והקרב הקריים ירחץ במים, והקריב הכהן את הכל, והקטיר המזבחה. אינני יודעת אם מתוך שמיעה חד פעמית, למי שאין הספר בידו, בכלל נשמע ההבדל שבין שני הפסוקים. אולם חז"ל הייתה להם עין חדה מאוד ואוזן קשובה לכל הבדל דק. מקרה זה אינו כל כך דק. בגבי הבקר נאמר, והקטיר הכהן את הכל המזבחה. ואילו לגבי הצום נאמר, והקריב הכהן את הכל, והקטיר המזבחה. ועל זה שואלים חז"ל, אני קורא את המדרש הזה בלשונו של תנא דאליהו, על השאלה הזאת למה הקרבה באה בעיל ולא נאמרה הקרבה בשור. עונה המדרש, שלא יאמר אדם, אעשה דברים מכוערים ודברים שאינם ראויים, ויביא שור שיש בו בשר הרבה, ועלה אותו על גבי המזבח. מה אם יישא לו הקדוש ברוך הוא פנים? אלא יעשה אדם מעשים טובים, וילמד תורה, ויביא עיל שהוא כחוש בבשר, וכולו לאישים, ויעלהו עולה על גבי המזבח, והריני עמו ברחמים, ומקבלו בתשובה. לכן נאמרה הקרבה בעיל, ולא נאמרה בשור. כאן מובנו של הקורבן הבאה לרצון האדם להתקרב לבורא. ונאמר במדרש זה על סמך הדיוק הלשוני, שלא גודל הקורבן, לא ערכו החומרי, לא מראהו כלפי חוץ של הקורבן, הוא המקרב את האדם לבורא. ועתה נפנה למדרשי חז"ל אחדים שנאמרו לסוף פרשתנו, לקטע האחרון בה, והוא העוסק בקורבן הנקרא אשם גזלות. הפרשה שלנו מסתיימת בפסוקים הבאים. בפרק ה' מדובר אם כן על האדם החייב אשם גזירות. נאמר בו. נפש כתחתה, ומעלה מעל בשם, וחיחש במיתו בפיקדון, או בתשומת יד, או בגזל, או אשק את המיתו, או מצא עבידה וחיחש בה, ונשבע על שקר, על אחת מכל אשר יעשה האדם לחתו והנה, והיה כי יחתה ואשם, כלומר, וירגיש את עצמו אשם וירצה לתקן, והשיב את הגזילה אשר גזל, או את העושק אשר עשק, או את הפיקדון אשר הופקד איתו, או את הירידה אשר מצא, או מכל אשר יישבע עליו לשקר, ושילם אותו בראשו, וכנשיתיו יוצא עליו, לאשר הוא לא יתננו ביום אשמתו, ואת אשמו יביא לאשם, עיל תמים מן הצון, והגחה לאשם מן הכהן. לפנינו שישה מקרים של פגיעה בזולת, אשר עליהם חל הדין של הבאת אשם גזל. כל השישה הם פגיעה בזולת ברכושו, באמונו, בזמנו. פירוש אחד של עושק, בגלל זה הם מוצאים אנו בבבר ציעה קופיות א', איזו הוא עושק ואיזו הוא גזל. אמר רבי חיסדא, לך ושוב, זהו עושק. יש לך בידי ואיני נותן לך, זהו גזל. שימו לב לאקטואליות של הדברים, האומר לך ושוב, אף על פי שיכול הוא לסדר את הדברים מיד, לא נאמר עליו שזהו חוסר עדיבות, או חוסר רצון טוב, או קצת התפנקות, אלא נקרא הדבר במפורש עושק. והנה, בששת המקרים האלה המנויים בפסוק, כל אלה שהם פגיעה בזולת, להם מקדימה התורה את המילים נפש כי תחתה ומעלה מעל בשם. ונראה לנו כאילו יש כאן סתירה בין הכותרת ומעלה מעל בשם ובין ששת הדברים הבאים לאחר זה, שכולם הינם פגיעה, דברים שבן אדם לחברו. פגיעה בזולת. וכבר עמד על כך רבי עקיבא בספרה באומרו, מה תלמוד לומר למעול מעל בשם? לפי שהמלווה והלווה והנושא והנותן, אינו מלווה ואינו לווה ואינו נושא ונותן, אלא בשטר ובעדים. לפיכך בזמן שהוא מכחיש בעדים ובשטר. אבל המפקיד אצל חברו ואינו רוצה שתדע בו נשמה אל השלישי שביניהם, כלומר מי שמפקיד אצל חברו בלי עדים ובלי שטר ואין ביניהם אלא אותו שלישי, בזמן שהוא מכחיש בשלישי שביניהם. כלומר, כביכול, מכחיש הוא במציאות הרואה את הכל. ולכן נאמר כאן, נפש כתחתה ומעלה מעל בשם, במה היא מועלת מעל בשם? בזה שכחיש במיתו, בפיקדון, או בתשומת יד, או בכזה, או אשק את המיתו, או מצא עבידה וכחיש בה. יוצא מכאן, שכל עבירה שבין אדם לחברו דינה כמרת כלפי שמיים. שהרי אותן עבירות שבין אדם לחברו נקראות כאן מעלה מעל בשם. ומשום כך חויב על ידי התורה זה הרוצה לתקן את המובן. והיה כי יחטא באשם, והשיב את הגזילה שגזל לו את העושק אשר עשק, או את הפיקדון אשר הופקד איתו, או את הלידה אשר מצא, או מכל אשר ישבע עליו לשקר, והשילה עם אותו בראשו, וחמישיתיו יוסף עליו, ואת אשמו ישים יביאו לשם עיר תמים. ושימו לב שאינו יכול להביא את קורבנו, אלא אם כן שילה עם תחילה. אלא אם כן יתקן את המעוות, ואחר כך יביא את קורבנו. וכמה החמירו רבותינו בתיקון המעוות הזה של גזל. שאמרו במשנה בבא קמא, הגוזר את חברו שווה פרוטה, ונשבע לו, יוליכנו אחריו אפילו למדי. על הביטוי הזה, אפילו למדי, רגילים לפרש אותו, גם מפרשי המשניות, כאילו נאמר לקצה העולם, מדינות הרחוקות ביותר. יביא אותו, יוליך אותו לכל מקום רחוק ביותר, יחפש אחריו ויחזיר לו את הפרוטה. ואולם יפה הוא מה שמוסיף בעל תפארת ישראל בפירושו למשנה. תפרשו את הביטוי יוליכנו אחריו למדי באופן אחר לגמרי. למה למדי? שרחוק מאוד, וגם כסף אין עכשיו שם כלום. כמו שנאמר בישעיהו, הנני מאיר עליכם את מדי אשר כסף לא יחשובו. וזהב לא יחפצו בו, אפילו הכי יחזור לו לשם. כאן מתפרש הפסוק בישעיהו שלא לפי פשוטו, שם הכוונה היא אשר כסף לא יחשובו, אשר לא תוכל לפתותם בכסף, כי האויבים האלה המתפרצים, הבבליים, אנשי בבל ומדי, פרס ומדי, המתפרצים אין לפתותם או לשחדם בכסף, כי רוצים הם רק נפשות. ואולם התפארת ישראל משתמש בביטוי אשר כסף לא יחשוב, כי אומר, אפילו למדינה שאין לה כסף כל ערך בה, אף על פי כן, עליו להחזיר את הכסף. כלומר, לא לטובת הנגזל. ייתכן שהוא מיליונר, ייתכן שהוא מיליארדר ואין לו צור באותה פרוטה. אלא משום בל תשכין בו הולך העבלה. ורק אחר כך יביא קורבנו. כבר מצינו סדר זה במקום אחר בדברי חזר. שאמרו ביומה, העבירות שבין אדם למקום יום הכיפורים מחפר. העבירות שבין אדם לחברו, אין יום הכיפורים מחפר עד שירצה את חברו. האנלוגיה היא כאן גם כן ביחס הזה בין תיקון היחס שבין אדם לחברו ותיקון היחס המשובש שבין אדם לאלוהיו. תחילה יחזיר את הגזל, אחר כך יביא קורבנו להשם. לפי זה אנו מבינים, כפי שאמר הרמב״ן, שאין הקורבן בא אלא כדי שתזכה הנפש שוב לקורבה אל אלוקים אשר מתנה. בכל זמן שאותה נפש עדיין תמאה בתומעת הגזל, לא תוכל לקרב אל אלוהים. וכמו שאמר איוב, כי לא לפניו חנף יבוא. בכל הנביאים משלימים בזה את דברי תורתנו ועד אישם, כמו שישעיהו אומר בפרק א', לא אוכל אבן ועצרה. כלומר, שני אלה לא יכלו לדור ברציפה אחת. שלום למאזינים.